כן, היום אנחנו בעזרת השם נעסוק בסוגיה שהיא כל כך משמעותית לימינו, הסוגיה של ואת ארובתם תיקח. זאת סוגיה שעוסקת במלחמה בין דוד לגוליית, ויותר מתמיד, היום יותר מתמיד, אנחנו הולכים להיזכר בטרוריסט הראשון, במחבל הראשון שהיה לעם ישראל או למדינת ישראל דאז, מדינת שאול, מדינת ישראל של המלכות הראשונה. ואנחנו נראה מה הכלים שלנו, מה הדרך שדוד והתמודד עם המגמה הזאת של מגמת הטרור, אפשר לקרוא לזה. ולפעמים הטרור הוא נראה פייסני, אפילו מחפש דרכי שלום, הסכמי שלום, אבל טרור זה טרור, ואנחנו נראה גם את מגמת הטרור העמוקה, לא רק לקטוף את חייהם של קדושים וצדיקים, אלא להבין מתוך מה שחז"ל מלמדים אותנו מה עומק מגמת הטרור שמופיע דרך גוליית. בדף שלפניכם אני רוצה לומר, אני רוצה שנקרא את הדף, את המקור הראשון, מקור מספר אחד, וניכנס קצת לסוגיה. לכולם יש דף? טוב, מצוין. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, כמובן מדובר על גוליית, ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי. כן, הכוונה, בשביל מה צריך מלחמות? אנחנו כבר בעידן של פוסט מלחמות. מספיק שניקח, במקום לקחת עשרות אלפי אנשים מול עשרות אלפי אנשים, מציע גוליית איש נגד איש, ברו לכם איש. כן, מה זה איש? זה איש אחד, תחפשו לכם איש אחד ויתמודד מולי. כן, לכאורה היה צריך להיות מצב שכולם רגועים, ובסך הכל אותו אחד צריך לקום. מלחמות היו בעם ישראל, אבל כאן זה רק אחד מול אחד. אם יוכל להילחם איתי ויקני והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיתי והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. כן, עסקת חליפין, אם אתם מנצחים אנחנו עבדים לכם, ואם אנחנו מנצחים אתם עבדים לנו. ויאמר הפלישתי, אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה. אנחנו נראה, אנחנו האמת שלא נראה את זה בשיעור הזה, אבל כשגוליית אומר מערכות ישראל, אפשר לקרוא לזה שדה הקרב, המערכות. איפה המערכות של ישראל נמצאים? זה שם קוד לזה שיש שדה קרב, במקרה הזה הוא ישראלי, מערכות ישראל. איך דוד יקרא למערכות ישראל במשך הפרק, במהלך הפרק? הוא יקרא להם מערכות אלוקים חיים, אלוקי צבאות. רגע, סליחה, איך הוא יקרא לזה? אני רוצה לדייק ולומר, הנה זה מופיע בפרק י"ז פסוק מ"ה, זה לא מופיע לכם אצלכם. ואנוכי בא אליך, אומר דוד, בשם השם צבאות אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. אבל הוא התחיל גוליית ואמר מערכות ישראל. איך דוד מעביר את השם הזה, אפשר לקרוא לזה השם החולי, כן, משהו חולי, לבין דבר שהוא עומק הקדושה, שהוא קורא לזה מה אלוקי, מה זה מערכות ישראל בעם ישראל? זה השם אלוקי מערכות ישראל. זאת אומרת, מי שפוגע בישראל כפוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. וזה עולה למדרגה של מערכות ישראל, השם צבקות. מה זה השם צבקות? הצבאות של ישראל הם השם אשר בתוך מערכות ישראל. במילים פשוטות, במילים לא פשוטות, אבל במילים שלנו, כל מפגע, כל מלחמה שעם ישראל נכנס לתוכו, זאת מלחמה כנגד השם. וכל המהלך של דוד, הוא הולך לברר לנו את הנקודה הזאת. באמת, בשיעורים עסקנו בזה רבות, במשך שנה שלמה, להבין את הזיהוי הזה, את הזהות הזאת שיש בין מלחמות ישראל לבין מלחמות השם. אבל קודם כל בסוגריים, אני אומרת את הדבר הזה. בואו נתקדם. וישמע שאול, תנו לי, ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל, כן, את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. לא אחד פחד, לא שניים פחדו. כשכתוב לנו, שמואל כותב את הדברים הללו, כשכתוב לנו את המילים הללו, אנחנו יודעים שיש לזה ביטחון. מה הביטחון? הביטחון שכל ישראל מפחדים. במילים אחרות, הטרור הצליח להשיג את מבוקשו. מה זה הטרור? הטלת פחד. ויחתו ויראו מאוד. מי? כולם. כולם, הכוונה שאול, הכוונה יונתן, הכוונה אבנר, כל האחים של דוד. אני בכוונה נותנת את הדוגמאות הללו כדי להבין שגם הגיבורים הגדולים גם נפלו במערכה הזאת של הטרוריסט הראשון הגדול שקם על ישראל, מאז ועד היום מנסה להמשיך ולזרות הרס בעם ישראל. כל הטרור הזה הוא לא עומד מצד עצמו, גם הוא שליח אלוקי, אף על פי שצריך לחסל אותו בכל הדרכים שיש לנו, אבל גם לא יש מגמה אלוקית. המגמה האלוקית זה להוציא מקרבנו דבר שצריך להוציא, ואנחנו נלמד מה צריך להוציא מקרבנו בטרור הזה, שלצערנו את השיעור הזה גם אפשר להקדיש לעילוי נשמתם של הקדושים ממשפחת סולומון וכל הקדושים כולם שנפלו על מערכות ישראל, גם החיילים וגם האזרחים שבהם, וכולם כולם באו על מנת לכונן את מלכות דוד שאנחנו נראה היום במהלך השיעור. בשיא הקושי, בשיא האימה ופחד, כדרכו של הכתוב, כדרכו של התנ"ך, אנחנו נפגשים עם ביטוי שהוא לקוח משום מקום. כאילו אנחנו בשיא המתח, שכולם מפחדים וכולם מנוטרלים. ואז יש פסוק, אפשר לומר במשהו מלבב, משהו חגיגי, שמעבירים אותנו נושא ומספרים לנו על דוד, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם ושמו ישי, ולא שמונה בנים. רגע, לא הבנו מאיפה זה בא, כן? למה זה קשור? הרי עכשיו אנחנו בתוך המערכה, אז למה זה קשור? כך דרכו של התנ"ך. אנחנו בימי לימוד תנ"ך, וצריך להבין, התנ"ך הוא לא מדבר איתנו סיפור כרונולוגי, סיפור היסטורי, כן? זה כן מתאים למה שהיה בהיסטוריה, לא מתאים למה שכתוב בהיסטוריה, זה לא זה. תנ"ך זה לא זה. לכן צריך לגשת אל התנ"ך בתחילו ורחימו, ביראת קודש, ולדעת שהתנ"ך הוא דבר השם, הכוונה הוא ריבונו של עולם מדבר אלינו מתוך התורה. ואם כרגע נכנס הפסוק הזה, סימן שכל מה שדיברנו מקודם הוא נועד על מנת להפגיש אותנו עם הדמות הזאת שמושיעה את ישראל. כן, איפה ראינו את זה? ראינו את זה בכמה, אנחנו לא נעסק בשיעור תנ"ך כללי, אבל קחו את זה כנתון. אני רק אתן דוגמה אחת שכך דרכו של התנ"ך, שכתוב בשיא הקושי של גזירת המן וניסיון ההשמדה, פתאום איש יהודי היה בשושן הבירה. אתם זוכרות? אנחנו מפסיקות את המגילה והציבור, הקהל אומר את המילים הללו, למה זה כל כך חשוב להגיד ולא להמשיך את הרצף של הסיפור המותח? כי עכשיו הגענו ליעד. כן, גם ביחס למשה, נכון מאוד, ביחס לזה כתוב איש יהודי היה בשושן בשיא הגזרות של המן, פתאום אנחנו נפגשים עם דמות לא מוכרת לנו עד היום. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. כן, לומר לך שכל אלו הקשיים והגזרות באים על מנת להפגיש אותנו עם הישועה, באים על מנת להפגיש אותנו עם הגואל, עם המושיע. ועכשיו המיקוד של העיניים שלך צריכות להיות מפוקסות אל הדמות הזאת. כן, מרגע זה העיסוק שלנו יהיה בדוד. דוד שאנחנו זוכרות, הוא נמשך, עדיין לא אומלך, והתווך הזה עדיין הכתוב, עדיין שמואל הנביא מזהה שזאת הדמות שהולכת לחרוז את כל המשכיות התורה וההתמודדות עם גוליית ועם שאול, להבדיל, כן? להבדיל. אבל עכשיו זהו, המיקוד שלנו הוא ביחס לדוד. אז בואו נחזור. עד כאן יש שאלות, התייחסויות? בסדר, אנחנו נכנסו נשים באמצע, אז נשתדל. בואו נמשיך קצת את הפסוקים. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולו שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. צריך לומר מאיפה בא ומאיפה צמח דוד. דוד הוא בנו של ישי, נינו של בועז ורות. ישי הוא הנכד, והאיש הזה שאול, ישי הוא ענק. מה זה בא באנשים? אומרים לנו חזל, הבן אדם הזה היה אדם כללי, הנפש שלו הייתה כללית. אומרים חזל, בא באוכלוסה ויצא באוכלוסה. מה זה אוכלוסה? הוא היה מסוגל להקעיל 60,000 איש. למה הוא היה צריך להקעיל? לטובתם של ישראל, לחשוב טוב על ישראל, להתפלל על ישראל, לעשות טוב לישראל. הכוח הזה של ישי הוא כוח אדיר, והתורה מלמדת אותנו מפה, מהמקום הזה, מהמחצבה הזאת של רות המואביה, אנחנו הולכים להיפגש עם הדמות המושיעה, וזה לא בכדי. כן, לכן הפסוק הזה מלמד אותנו את העניין. אני מדלגת קצת אל הפסוק, אל פסוק תזיין ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. ויגש הפלישתי השכם והערב ויתייצב 40 יום. אומרת לנו התורה, 40 יום הוא מקלל. מה זה לקלל? זה להפוך את כבודם של ישראל לקל. איך אתה מקלל בן אדם? הכבוד הוא זה שכבודו של האדם מכובד, הוא כבד בעיניך, הוא משמעותי. מה זה להיות מכובד? זה לשים כובד, אתה לא מזלזל באדם הזה. אבל לקלל זה להפוך את כבודם להיות קל וזול, לזלזל, להפוך את זה להיות זול. אז מה עושים ישראל? ישראל שותקים ומפחדים. זה ברמה של הפשט. ואחד הדוגמאות היפות שכשלומדים תנ"ך אי אפשר ללמוד רק הפשט. זה הפשט. אבל בתורה שבעל פה אומרים אחרת. זה לא מבטל את הפשט. זה מוסיף. זה כמו שאתה נכנס לעומקים יותר פנימיים. כן? צריך פשט, אבל אי אפשר רק עם פשט. צריך דרש, אבל אי אפשר בלי פשט. אי אפשר. פשט, הכוונה, לפעמים זה רק הפסוק, ולפעמים זה רק רשי. גם רשי זה רק, זה גם פשט. כן? אבל כשרשי בוחר לומר לנו דרש, זה סימן שאתה לא יכול לראות את הפסוק, אלא גם דרך הדרש. ובדרש, במדרש, כתוב לנו, מה ניסה לעשות את זה? מה ניסה לעשות הטרוריסט הגדול הזה? אין לכם את זה כתוב, אני מצטערת, אבל תקשיבו, זה משפט אחד. כתוב במסכת סוטה, אמר רבי יוחנן על הפסוק הזה, 40 יום, השכם והערב, 40 יום. מה אנחנו זוכרות? מה זה 40 יום? סיני, יפה מאוד. כנגד 40 יום שניתנה בהם תורה. מה קורה כשניתן את התורה? מה קורה? באיזה מדרגה היינו? ויחן שם ישראל כנגד האר, כאיש אחד בלב אחד. כנגד המדרגה הזאת, מה המגמה שלו? נכון שהוא מקלל, אבל המדרגה שלו זה לפורר את האומה מבפנים, כנגד כל מה שקרה במתן תורה. למה 40 יום? למה לא 39? למה 41? בגלל ש40 יום זה חטיבה שהפכה אותנו להיות לחודים מאז ממתן תורה, ובדי-אן-אי הישראלי אנחנו אחד. וממשיך רבי יוחנן ואומר, לא רק כנגד מתן תורה, שזה הנקודה המרכזית, השכם והערב כדי לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית. מה זה קריאת שמע? אחדות. אחדות. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אם אתה שכחת פעם מאיזה מקום אתה מקיים תורה ומצוות, אתה חשבת ששבת זה בגלל שאתה קיבלת את השבת? לא. אנחנו מזכירים לך, אתה מקיים שבת כי האומה קיבלה שבת. האחדות הזאת של השם מופיעה דרך ישראל, כי כל המצוות, כל ההוויה שלנו נובעת מהשם אחד, והיה שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, וזה מה שהוא ביקש לבטל מישראל. לא יכולים לומר קריאת שמע יותר, וכי אין להם זמן להגיד שתי דקות שמע ישראל. כן, שתי דקות תגידו שמע ישראל ומסתיים. אין יכולת. למה אין יכולת? בגלל שזה בכלל לא הנושא. האם יש לך פנאי לומר את המילים הללו? אלא הנושא זה איפה הנפש שלך. מה? הריכוז לאן? להיות פנימה. פנימה. שעם ישראל, להבין מאיפה הכוח של עם ישראל. מאיפה הכוח של עם ישראל לקיים מצוות, מתן תורה, מה שהוא אמר בהתחלה. ומאיפה הכוח לקיים מצוות, מכוח להילחם, זה מכוח האחדות. וכי אתה חושב שאתה באופן יחיד, אתה רמבו מהלך? אתה גיבור מהלך? בטח אני גיבור, אבל מאיפה אני גיבור? מאיפה אני אראה שמיים? אני אראה שמיים וגיבור מכוח זה שיש לי אומה שלמה מאחוריי. זה מה שהוא ניסה לבטל, וזה מה שהוא לרגע, כן? לרגע הצליח. זה לא לגמרי, אבל במידה מסוימת הוא קצת הצליח. אז בואו נתקדם ונראה מה הפתרון למצוקה הגדולה הזאת שעם ישראל היה, ואיך ישי דרך דוד מתקן את הכוח הפנימי הזה בתוכו. ישי מזהה את זה ומטפל. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הקלי הזה ועשרה לחם הזה וארץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. חמש משימות שנותן מטיל ישי על בנו, והדבר הזה הוא לא, הוא מטמיע. אנחנו יכולים לשאול הרבה שאלות, אבל אני אולי נשאל שלוש שאלות מרכזיות בעניין הזה. יש שמונה אחים, יש אח אחד אחרי דוד, כן? יש שישה מעליו, זאת אומרת יש שלושה בצבא ושלושה שהם מה שנקרא יותר גדולים מדוד, משוחררים בבית, כן? למה לא לשלוח את הגדולים? קושייה ראשונה. קושייה שנייה, מה טעם לסכן גם אותו? מה כל כך חשוב שאתה מוציא ילד או נער, בחור, לא יודעת פחות או יותר באיזה גיל, למלחמה, אתה מסכן אותו והולך, מצייד אותו במשימה של להביא אוכל לחיילים ולמפקדים, כן? דרך אגב, דבר מעניין שאפשר לשים לב וללמוד מזה, שבתורה כתוב לנו תביא לשר האלף ורק אחר כך ואת אחיך תפקוד לשלום. מי זה שר האלף? זה מפקד, זה המפקד. אומר רש"י זה יונתן. כשחייל, החיילים שלך בבית יוצאים למלחמה, אז הם מלווים במפקדים. מאז ישי יש מקום לזכור לא רק להביא מעדנים ומגדים לחיילים, אלא גם למפקדים, כן? זהו היחס הנכון. אז אם כן, השאלה הנוספת שאנחנו שואלים, מה הטעם לסכן גם אותו? דבר שלישי, כן, מה חסר להם, אוכל? שאול הרי הוא היה כל כך מסודר בצבא, הוא היה עונד את הנשים אפילו בתכשיטים, אותם נשים שהיו מחכות לבעליהם, הוא היה עונד אותם בתכשיטים, מפנק אותם, כן? אז אוכל לא יהיה בצבא? בדי שיש אוכל בצבא. הרבה טעמים נכתבו על השליחות הזאת של ישי אל דוד, ביחס לדוד. דבר ראשון, יש ערך עצמי שהעורף יביע את החיזוק שלו לחזית. אנחנו לומדים את הדברים פה מן התורה. חיילנו בקרב, חיילנו אפילו הם לא בקרב, הם אפילו לפני הקרב. אז מה העורף עושה? נכון שצריך להתפלל. אני זוכרת במבצע האחרון, אני לא זוכרת את שמו, זה היה פשוט, מה זה היה? צוק איתן. היה פשוט לא יאומן. אנשים לא ידעו מה לעשות עם עצמם. עכשיו, הייתה אישה שהיא הייתה בכניסה למחנה, היה פשוט מרגש, והאישה הזאת היא הייתה אישה סבתא בטבריה. שאלו אותה, מה את עושה פה? היא אומרת, אני לא יודעת לעשות כלום, אבל אני יודעת לעשות קציצות בשר. אז היא הגיעה עם סירים שלמים, וכל חייל שהיה יוצא לצבא, היא הייתה נותנת לו בצלחת חד פעמית ונותנת לו קציצות, בשר. היה פשוט כל כך מרגש. אחד, הוא פיזיותרפיסט. עכשיו, מה הוא יודע לעשות? הוא לא נקרא למלחמה. גם פה, לא נקראו כולם למלחמה. אז מה אתה עושה? אז אותו פיזיותרפיסט, זה היה פשוט, צילמו את הדבר הזה. הם היו מעשים את הגב של הלוחמים בכניסתם, כן? כדי לעשות זה. אחד, הוא היה ספר. כן? אז ספר, מה הוא יודע לעשות? לספר, אז הוא היה מספר את החיילים. כמובן, הכל בחינם, כן? הכל בחינם, גם הקציצות, גם התספורת, הכל בחינם. אז זה, קודם כל, הלימוד הזה, מאיפה אנחנו לומדים אותו? אנחנו לומדים אותו מישי. כתוב, 8 נסיכי אדם היו, אחד מהם זה ישי. איך ניגשים לשדה הקרב בעם ישראל? והיה מביא מעדנים לכל החיילים. אם כן, כאן הקושייה היא קצת מתבטלת, משום שכשיש חזית, יש עורף. ריבונו של עולם לא רק מבקש מאותם הלוחמים שנמצאים בקרב, אלא גם אותם אלה שנמצאים בעורף, האם אתם חלק מן המערכה בצורה זו, בצורה אחרת, או שאתם מבחוץ. ישי מלמד אותנו לדורות עד כמה הדבר הזה הוא מערכה אחת שלמה. הדבר הנוסף, שמלמדת אותנו מה זה ואת ארובתם תיקח, זה למעשה הנושא שאנחנו עוסקים בו, שזה השיא של השליחות. נכון שהמעדנים וחריצי החלב, חריצי החלב, אני לא יודעת בדיוק מה זה, זה אולי גביניות, אולי גבינה טעימה כזאת משוכללת, מטובלת, אני לא יודעת בדיוק מה זה, אבל בכל אופן זה דברים טעימים, כן? והשליחות מסתיימת בשיא. כן? מתחממים, מתחממים, ואז מגיעים למדרגה הזאת של ואת ארובתם תיקח. דעה אחת אומרת, תיקח מהם, בני היקר, תיקח מהם כל החובות שיש להם בבית. אחד מוטרד, איך הוא יכול להילחם? יש לו עכשיו חוב של משכנתה, של זה, של זה. קשה לו, אולי, 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 זה מטריד אותו. אז אומר רבי מצודת דוד, אומר, עדיף לפתור אותו מהדבר הזה. ישי חושב על זה. אולי תפתור אותם, תיקח את כל השטרות האלה ותפתור אותם, שיהיו רגועים. דבר נוסף, אומר, כן, בבקשה. איך?
דוד.
ישי שולח את דוד לקחת מהם את כל החוזים שעדיין לא טופלו, שולמו, כן?
לוקחים
איתם מלחמה, הכוונה
במחשבה.
יש לך חוב של אני יודעת מה, 1,000 שקל, תביא את הדבר הזה, תעביר אליי. אתם מכירו את הביטוי הזה? תעבירו אליי.
עליי.
כן. ככה חז"ל מלמדים את העניין הזה, עליי, לא רוצה ששום דבר לא יטריד אותך. דבר נוסף, שאומר רש"י, ואת ארובתם תיקח, גט כריתות ייקח מאיתם ויביא לנשותיהם להיפרד עירוב שבינו ובינה. מה זה גט כריתות ייקח מאיתם אומר המערשה שם, תכף זה נגיע לזה, הגט הזה מתחיל בישי, זה גט על תנאי. כן, גט התנאי לכל מי שיוצא למלחמה. פירוש אחד זה למנוע עגונות, כן, שאם חס וחלילה הבעל לא חוזר מן המלחמה, לא להסתבך בכל מיני דברים של עגונות, ולכן בצד ההלכתי זה מונע עגונות. מה? שאלה מעניינת, צריך לבדוק. לא יודע. נכון, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. האם שאלו מה עם הכהנים? כי כהנים ברגע שאתה מגרש, אז ממילא הוא לא יכול להתחתן שוב, אז יש פה איזשהו קושי, אבל לא, לא ניכנס לזה. בכל מקרה, העניין הזה,
זה לא, אם הוא לא חוזר, אז הגט מתממש.
כן.
אז למה אם הוא לא יחזור, הוא לא יתכנן את הגט?
אבל אולי הוא נהדר ולא יתכנן.
אז אני לא יודעת.
הגט יהיה הגט רק אם הוא לא חוזר.
נכון, בוודאי.
אז אם הוא לא חוזר, אז הוא לא היה גט.
אבל אם אין הוא חוזר,
אם הוא לא חוזר, הוא מת, אז
לא, אולי הוא לא חוזר.
יפה.
טוב, אז זה מיוחד.
יפה, טוב שמתעוררים לסוגיות ההלכתיות האלה. אז לא, זה בסדר גמור, עד רבה. כן, בבקשה.
אנחנו בהתחלה אנחנו חושבים
שישי
לא הכיר בדוד.
שמה הוא?
שישי לא הכיר בדוד.
כן.
וזה כל הסיפור הזה כבר אחרי המשחק.
ודאי. ודאי, ודאי. אז בפרק ט"ז זה המשיכה, ואנחנו בפרק י"ז. מכיר לגמרי, ואנחנו תכף נראה עד כמה הוא מכיר, ועד כמה הוא מבין שכל הישועה הולכת לעבור דרך דוד. אז אם כן, מה זה ארובתם? אמרנו עד עכשיו שני הסברים. הסבר אחד, לפטור אותם מהטרדות האלה של כל החובות שמוטלים עליהם. הסבר אחד. הסבר שני, אומר המערשה, ישי הוא התקין לדורי דורות שצריך להיות גט על תנאי, כן? למנוע עגונות. אומר פירוש שלישי, שאומר רש"י, שאנחנו הזכרנו את זה, גט כריתות. מה זה גט כריתות? גט כריתות הכוונה, כריתות ממה? כן. אז נכון, אנחנו מבינים שיש פה גט כריתות בינו לבינה, להפריד את הקשר בינו לבינה. הבנו גט על תנאי. זה גט, נכון, אבל גט כריתות, אנחנו רוצים להבין, תכף הרב קוק יסביר לנו מה הנקודה של הגט כריתות, מאיפה, מאיזה מקום זה בא. האם זה רק בשביל למנוע עגונות, שזה צד הלכתי, צד הלכתי שדיברנו עליו, ויש לו כל מיני, יש לזה תוקף הלכתי שהוא משמעותי בשביל למנוע עגונות. אבל הרב קוק מתייחס לזה בהסבר נוסף. אומר הרב קוק, אנחנו תכף נקרא את זה מבפנים, גט כריתות בינו לבינה מן הפרטיות שבהם. אתם הייתם אנשים שאולי היה שמץ של פרטיות, שאת בשבילי והוא בשבילך, ואנחנו אולי, כן, אולי יש מחשבה כזאת שזוג שמתחתן אחד בשביל השני והוא בשביל זה, מתוך זה שאנחנו אוהבים אהבה זוגית. בעם ישראל אין מציאות של אהבה זוגית שהיא איננה מתרוממת לאהבת האומה. ומתוך אהבת האומה, אז אם כן, איזה סוג של גט? גט כריתות מן הפרטיות העלולה להיות בתוכנו כדי להתרומם למקום יותר גבוה. כן. אומר הרב, כך ביחס לישראל וכך הפוך ביחס לגויים. אני רוצה שנקרא בדף שלפניכם. איך? הנה, עכשיו אנחנו נקרא את זה. בואו נקרא את זה. מאחורה, כל היוצא, כן, אתם רואות, אין היה? כל היוצא למלחמת בית דוד כותב לאשתו גט כריתות. עכשיו הרב יאמר, מה היא מלחמה ביחס לגויים? ועד כמה הדבר הזה הוא שונה לחלוטין ביחס אל ישראל? האומות אתם רואות? האומות שמטרת הווייתם היא חומרית ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להם, אצלם תהיה אהבת האומה בכללה, רק אז מבוססת. מתי תהיה אהבת האומה מבוססת ביחס לגויים, לאומות? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. למה להילחם עכשיו בעיראק? כן? למה להילחם בכל מיני מקומות? כדי שיהיה רווחה כלכלית ליחיד. כן? זאת אומרת, זה כמו, למה הדבר דומה? הרב מסביר את זה בהרבה מקומות. זה דומה לאגודת שותפים. כן? כשאתה שם כסף בתוך הבנק, ועוד אחד שם כסף בתוך הבנק, הסיכוי שלך להרוויח מהחשבון הכללי הוא יותר גדול מאשר אם אתה תבנה לעצמך בנק. כן. זאת אומרת, כולם, זה כמו ועד בית, כל אחד שם איזה סכום, וועד הבית מתפקד בשביל כולם. כן, דוגמה של ועד הבית היא יותר פשוטה להבין. זה שייך לעמים. העמים יכולים לצאת למלחמה רק בתנאי שהרווחה שלהם עומדת לנגד עיניהם. רגע, האישה שלי עכשיו בסכנה. אם האישה שלי בסכנה, אז יוצאים למלחמה. אם חבית נפט, חבית אחת של נפט תעלה יותר מדולר אחד, ככה זה היה באמריקה, אז שווה לצאת למלחמה. דרך אגב, זה, 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 זה מניעים של עמים שלמים שאי אפשר לתאר. כן, אנחנו תמימות, אבל אנחנו צריכות להבין על מה מונעים המון 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 מערכות לאומיות בעולם כולו של עמים. כן, על מה? על הצדדים הכלכליים, החומריים. כן, זה מניע גלגלי שיניים אדירים בעולם. אומר הרב, אצלם תהיה, כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל הטבת מצב המשפחה היחידה שלשם הטבתה התאגדה אומה. למה אנחנו עכשיו יש צבא? למה אני מתגייס לצבא? אני מתגייס לצבא כדי לשמור על האינטרסים שלי, ולכן שווה לי ללכת לצבא. כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה רווח של טרף משותף, מתלכדות יחד כדי לנצח את אותו אויב שבא לתקוף אותם, אבל כל אחד בסופו של דבר דואג לצדדים של הרווח שלו. על כן אימוץ הזכרת, עדיין אנחנו באומות, על כן אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבם אין, הוא ראוי להיות כמכשירי זריזות הקרב, ולכן זה ידוע בקרבות של העולם. על כן היו אנשים באות במלחמה, היו מביאות את האישה למלחמה. כן? למה? ומשותפות עם הבעלים. למה? כדי להזכיר, אדוני, אתה יודע למה אתה נלחם? אתה נלחם בשבילה. אתה נלחם בשביל שיהיה לה טוב, לה בטוח. בשביל זה אתה נלחם. כן. זאת אומרת, אני חוזרת ומסכמת את הדברים של הרב קוק, היציאה למלחמה בעמים היא מונעת על ידי הרצון להטבת הפרטים עד לכדי מצב שרוצים ומביאים את האישה למקום הזה למלחמה. האם בישראל זה ככה? התשובה היא לא. בעם ישראל זה הפוך. אנחנו תכף נחזור למקום הזה של ויתרו בתם תיקח. לא כאלה חלק יעקב, עכשיו אנחנו מגיעים לחלקנו בכוח, לא כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, היא בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה. זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז ואתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. אנחנו נעצור כאן, אני רק אסכם את מה שאומר הרב כאן. מה המגמה של אדם בעם ישראל שיוצא למלחמה? הוא יוצא למלחמה כדי להתחבר אל הכלל. מה הוא חפץ? אותו אחד מקריית שמונה שהולך להילחם בעזה, לא נראה לי שהוא בדיוק הולך עכשיו להציל את אשתו שיושבת ברגיעה בקריית שמונה, כן? אלא הוא הולך להציל את האומה שנמצאת כרגע בעזה. אותו אחד בדרום שהוא הולך לקריית שמונה, זה לא בדיוק המניעים האלה, כן? אלא מה המניע, אומר לנו הרב, מה המניע של אדם שיוצא למלחמה, ותכף נראה גם ביחס לנשות ישראל זה אותו דבר, כן? המניע של האדם הוא טובת הכלל. טובת הכלל, הכוונה, יודעים בעומק הנפש שהצלחת עם ישראל זה קידוש השם בעמים, זה קידוש השם גדול. איפה עם ישראל, איפה ריבונו של עולם מופיע בעולם הזה? דרך הצלחתם של ישראל. ואף אישה לא תהיה מוכנה לשחרר את בעלה למטרה שהיא פחות מאשר הצלת הכלל. אף אישה לא תהיה מוכנה. יבוא בן אדם לאשתו ויגיד, את יודעת, אני רוצה עכשיו לצאת עם חברים לחודש, חודש ג'יפים במצפה רמון. שמע, זה קצת מוגזם. מה זה, אתה יוצא חודש? אבל אין אישה שתבוא ותאמר, עכשיו יש מבצע ואני לא נותנת לך לצאת. כשאנחנו מדברים, הרב מסביר פה דבר עליון מאוד, שכשאנחנו מדברים ואת ארובתם תיקח, אין הכוונה שהאיש הוא זה שיוצא והאישה עומדת מרחוק, אלא מסביר הרב שהאישה בעם ישראל היא נקראת חוסן. נשים, חוסן זה סדר נשים. כל הגאולות כולם, כולן עברו דרך נשים. אף הם היו באותו הנס, כן, בגאולת פורים וחנוכה ופסח וכולי, כל הגאולות כולם עברו דרך נשים, לכן כולם צריכות להיות שותפות, זה לא מצווה שהזמן גרמן. אומר שם המפרשים, מה זה אף הם היו באותו הנס? פירוש מדהים, הן עיקר הנס. אתם שומעות את מה שהתוספות אומר? הן עיקר הנס. מה זה הם עיקר הנס? לא שמענו שהיינו כולנו בשדה הקרב, לא שמענו שיש פה בכתוב שלנו שיצאו כל הנשים, נשות האחים ונשות הזה, לא יצאו. אלא אנחנו מדברים פה על כוח תחנת השיגור של הבית. איזה בית גדלים פה הבנים הללו, איזה כוח אנחנו מציידות ואנחנו משלחות ואנחנו מברכות את הלוחמים שיוצאים מתוך הבתים שלנו. האם זאת אישה שאומרת לא 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 לא, אנחנו עדיין צריכים לשמור על הפרטיות? אומרת לנו התורה, גט קריטות תביא להם. מה זה גט קריטות? גט קריטות מהצדדים הפרטיים, גט קריטות מהצדדים החומריים. אני צריכה שתעזור לי, ואני צריכה שתיקח את הילדים, ואני צריכה שתלך לסופר, ואני צריכה ש... זה בסדר, בזמן שגרה זה בסדר. אבל יש רגעים, והתורה שמלמדת אותנו, זה נבואה שהוא צריכה לדורות, להבין לא רק מה הכוח של אישה בזמן מלחמה, אלא מה הכוח של האישה בחיי השגרה. הכוח שלה במלחמה הוא יכול להיחשף רק בתנאי שהוא קיים במהלך כל החיים. כן. לא סתם קיבלנו מחמאה כל כך גדולה שנשים נקראות חוסן. חוסן זה הידיעה שאם יש משהו אמיתי שצריך לעשות, אז נשים לא מתפנקות. ובעומק נשים יודעות שהנשמה שלהם מחוברת לכלל ישראל, מחוברת למסירות לטובת התורה, לטובת האומה, לטובת קידוש השם במציאות. בעומק ריבונו של עולם ברא אותנו באופן הזה. ודאי וודאי נשות ישראל הצדיקות שגרות וחיות בארץ הזאת, שאני חייבת לומר שבאמת על כל צעד ושעל אנחנו מגלות, וכבר אין הפתעה לראות את החוסן הזה שמתגלה השכם והערב. על אותו, אני אתייחס תכף, על אותו השכם והערב של גוליאת יש השכם והערב של נשות ישראל. כן, רצית לשאול משהו?
כן.
מה זה חוסן? זה סדר נשים? זה כתוב במשנה. כתוב סדר, על כל סדר כתוב זרעים, מועד. הזרעים זה סדר אמונה, כן? סדר זרעים זה אמונה, וסדר נשים זה חוסן, זה סדר נשים. זה מופיע במשנה, כן? חוסן, איך? זה במסכת מגילה. זה ביחס לכל הגאולות כולם. כן, אני חייבת לומר משהו שאני לא ראיתי את זה כתוב, אבל אני בטוחה שזה נכון. כתוב ככה, תשורי מראש אמנה. תשורי מראש אמנה, הכוונה שנשות ישראל, נכון, הם שרו לפני הגאולה של מצרים. איפה הם שרו לפני גאולת מצרים? עם מרים, נכון? עם התופים, הם לקחו תופים, כן? אז אומר השלה הקדוש, מה זה תשורי מראש המנה? אומר שזה כנגד הגאולות. א', המנה, א', זה ארבע כוסות, כנגד גאולת מצרים. מ', זה כנגד משתה. מה זה המשתה? פורים. נר, זה מגאולת חנוכה. והי, הוא סתם ולא אמר כלום. אז אני רציתי להוסיף וללחוש לעצמנו באוזן שההי האחרונה זה אי בייר. כן. אותו, נכון? זה נראה ברור שממש חיכה לאי בייר כדי לומר את זה, אז אנחנו אומרים את זה יחד איתו. ותשורי מראש המנה. אני חושבת שהכוח הזה של נשות ישראל הוא כוח שהוא אותו גט. אני רק רוצה להוסיף שמי שמתנער מן הפרטיות בזמנים שצריך להתנער מן הפרטיות, אז מה יהיה אופי הבית שלו? אופי הבית שלו יהיה בית, מה אתם אומרות? כללי. הוא יהיה בית מעורב אחד עם השני. הוא יהיה בית ערב אחד אל השני. מה זה הערבות הזאת? זה לא רק אתה ואני ואני ואתה, כן? אלא יש פה דבר שהוא המשך גדול, ולכן הערבות הזאת של לקיחת הגט, הוא דבר פלאי שבעומק בעומק בעם ישראל, ורק בעם ישראל, אותה המוכנות למסירות ולגבורתם של נשות ישראל לשלוח את בניהם ואת בעליהם, היא בעומק מייצרת את האיכות של הקשר. זה לא על חשבון, זה בדיוק הפוך. זה משכלל את הקשר, מייטב את הקשר, יוצר עירוב בינו לבינה, כמו שרש"י כותב פה. וזה הסוד העמוק של הזוגיות בעם ישראל. הרבה מדברים על זוגיות, כן, איך להתייחס, איך לדבר, הרבה דברים נאמרים. אבל כאן הרב מגלה לנו את הסוד הכמוס של יסוד הכלל שמופיע בכל בית. ואין לי ספק, בלי לבדוק, שכל אחת מן היושבת פה ובכלל בדור הזה שייכת למדרגה הזאת, מי בצורה יותר בחירית, מי בצורה פחות בחירית. ככל שאדם הוא נהפך להיות יותר בחירי, כך הערבות, הטיב הזה נהפך להיות יותר ויותר גדול. זה המדרגה, זאת המדרגה השלישית, נכון? במדרגה האחרונה שהיא קשורה למדרגה השלישית של ואת ארובתם תיקח. יש שאלות עד כאן? בבקשה, כן.
מה שאומר הכלליות הזאת במעשית?
כן. מה זה אומר להיות אדם כללי? זה לרצות בטובת האומה ולהרגיש לא רק את הצרכים האישיים שלי. ברגע, הרב כותב באחד המקומות, ברגע שאדם רק עוסק בעצמו, אני מול עצמי ומודעות עצמית ומודעות אישית, אני לא נגד, אני לא נגד, אבל להיזהר שזה ייחתם, שזה לא ייחתם רק בזה. כן, צריכים לשמוע תוכן כללי, תוכן שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לשיבת ציון, לא בשביל לחזור להיות פרטיים כמו שהיינו בפולין ובצרפת ובאמריקה. חזרנו לארץ ישראל, הקמנו פה גוף, הקמנו פה אורגן שלם, כן? והתורה הזאת צריכה להיגאל, צריכה להיחשף. וכשאדם שומע את הדברים הללו, פתאום הוא מרגיש, וואי, רק רגע, איפה הקשיים שהיו? כן? לכל אחד יש קשיים, לכל אחד יש סיבוכים. אבל ברגע שאדם עולה למקום יותר גבוה, לא שנעלמים הסיבוכים, הם מתכללים במקום יותר גדול. ולכן כשאישה, אני נזכרת בסיפור הזה של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, שאשתו סיפרה לי שהיא הייתה בשמירת הריון, היו לה הריונות מאוד קשים, והגיע זמן מלחמת ששת הימים, והיא הייתה בשמירה, כאילו אישה, ילדים קטנים, והרב קיבל את הידיעה שעכשיו עם ישראל נמצא בזמן מלחמה. הוא אסף את החפצים שלו, את התפילין שלו, ורץ במדרגות. אנחנו מדברים פה על רב עצום גדול. אז היא אמרה לו, רגע, ומה עם השמירת הריון? מה איתי? כן? כרגע יש דברים שצריך להירתם אליהם. כן? ככה גדלים אנשים גדולים. אנשים שהם וכולנו, ריבונו של עולם, מגדל אותנו. הוא מגדל אותנו. יש לנו פה אירוע ביום ראשון. היה לנו אירוע ערב שבת, סליחה. בערב שבת. מה, אנחנו יכולות להישאר פרטיות? יכולות להישאר פרטיות? מי? מי יכולה להיות פרטית? אז השיעור לעילוי נשמתם, והם מספרים כמה אנשים באו לביתם. ריבונו של עולם מטלטל אותנו מציציות ראשנו ואומר לנו, תגדלו בניי ובנותיי האהובים, להרגיש את כולם, לא רק את עצמך, כי להרגיש את עצמך זה לא מספיק. וכשאתה מרגיש, מתפלל, חושב, שומע תורה כללית, פתאום אתה רואה שיש לך כוח פי שתיים, פי שלוש, איך כתוב ברש"י, חמושים בנו, פי חמש, פי חמישים, פי חמש מאות. כן. פתאום יש לנו יותר כוח, כי אנחנו חלק מעץ חיים שלם אחד, ואנחנו אחד. האויבים שלנו, מה המגמה של הטרור? להזכיר לנו שאנחנו אחד. זה לא משפחת סלומון, זה לא משפחת פוגל, זה לא המשפחה הזו, זה כולנו אחד, חיים אורגן אחד שלם. לתודעה הזאת ריבונו של עולם רוצה לגדל אותנו, והוא מגדל אותנו. כן, אין ספק שאנחנו נמצאים במציאות אחרת. כן,
ששאול היה יכול להרחיל את החיילים שלו.
כן.
לאו דווקא. קודם כל מלאך, למה? שלוש שנים.
מה?
הוא היה המלך הראשון.
כן.
הוא לא מלאך הרבה. מה שאת שומעת, המלגישכן,
אבי, שלי, או שלי,
זה
בבחינה
של דוד, שוודאי
הוא
גם
יפריז
את התכשיטים והבגדים, יכול להיות שהוא בטח שלה, אבל אוכל זה דבר של יום-יום.
כן.
חייבים לייצר יום-יום. כן. הוא לא היה יכול לקבל.
כן. טוב, אם כי הדברים שנאמרו פה, הדברים שנלקחו פה זה לא אוכל, זה מגדים. לכן היחס של חז"ל הוא לדבר הזה. אבל בואי תסתכלי במקור מספר 2 ותראי עוד כוח, עוד דבר שהוא בדיוק מוסיף את את התוקף הרביעי, את התוקף, את המשמעות הרביעית והאחרונה לעניין הזה של את ארובתם תיקח, ואני חושבת שזה הדבר האחרון. אמר רבי יהודה בר רבי סימון, למה שלח אותו ישי, למה שלח אותו ישי את דוד למוד אותו שבט, להיות ערב אלו לאלו? ארובתם זה להיות ערב אלו לאלו, שנאמר אנוכי הערבנו. מי אמר אנוכי הערבנו?
יהודה.
יפה. אמר ישי לדוד בנו, הרי השעה שתלך ותקיים אותה הערבות של יהודה זקנך, שערב את בנימין מיד אבי, שנאמר אנוכי ערבנו. כן. עכשיו יש סכנה, עכשיו יש מצוקה. אותו דבר שעשה יהודה, עכשיו תעשה את זה עליך, על שאול, שנאמר אנוכי ערבנו. לך והוצא אותו מן ערבותו. מה עשה דוד? הלך וקיים את הערבות והרג את גוליית. כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שנתת נפשך תחת שאול, שהוא משבט של בנימין, כשם שעשה יהודה זקנך, שנאמר ישב נעבדך תחת הנער, כך אני נותן בית המקדש בחלק יהודה ובנימין. ולא עוד, אלא שכל השבטים גולים, ושבט יהודה ובנימין אין גולים עמהם. למה? ששני השבטים אלו האמינו וקידשו שמי בים, שנאמר שם בנימין צעיר רודם שרי יהודה רגמתם. כן, מה שאנחנו פוגשים פה זה אותה ערבות מופלאה שיש לדוד. אומר, מה זה יהודה? יהודה זה להיות יהודי. מה זה נקרא להיות יהודי? זה להיות ערב אחד אל השני. לכן אדם, אף על פי שהוא יכול להיות משבטים רבים, אנחנו מן הסתם יכולים להיות מחולקים להרבה שבטים, עדיין אנחנו נקראים יהודים. וזה מה שבמקור, רגע נראה אם זה כתוב פה, לא, אני רואה שזה לא, זה לא מופיע פה. כן, אנחנו מסיימים. לסיום אני רוצה לקרוא מתוך המקום הזה שזכינו לו בימים שלנו של שיבת ציון, לחזור ולהתאחד מחדש. התנאי הראשון אומר לנו ההפטרה של פרשת ויגש, אותה הפטרה שיהודה בא ליוסף אחרי כל הבירורים ואומר עליי, אנוכי ערב אותה ואת ארובתם תיקח, מתחיל מיהודה שאומר אני ערב על הנער הזה. בזכות מה זכה יהודה למלכות עולמים? בזכות שאמר אנוכי ערב את הנער, אנוכי ערבנו. בזכות המקום הזה של יהודה חזרנו כולנו לארץ יהודים. אנשים שואלים מה זה להיות יהודי? זה התורה מלמדת אותנו. מהכוח הזה שזכינו להקים בחזרה את מלכותנו, בחזרה את עצמנו בארץ ישראל, מגיעים למקדש. וההפטרה, כן, אנחנו עכשיו בימים של תשעת הימים, שלושת השבועות, זה התנאי, כן, שבגלל שנאת חינם, בזכות אהבת חינם, אני רוצה לסיים ולראות להיכן זה מגיע, לדוד ולמקדש. בואו נראה במקור מספר 6. ויהי דבר השם, כן, זה ההפטרה של ואנוכי ערבנו של ויגש, מופיע ביחזקאל למד זין. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד. עכשיו אני רוצה לומר ש10 פעמים מופיע המילה אחד בהפטרה הזאת. 10, למה 10? תגידו אתם. מניין, בדיוק. זה לצאת מן הבודדים להיות מניין. דרך אגב, גם התפילה של קבצנו לארצנו, איזה ברכה היא? עשירית, עשירית, כן. וזה לא בכדי, כן. זה להפוך אותנו מפרטים לאחד. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חברו. וקרב אותם אחד אל אחד. כמות הפעמים שמופיע אחד היא פשוט מדהימה פה. לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך. דבר אליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתם לעץ אחד, והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ודבר אליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, שאשרנו שזכינו בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם, למלך ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. ולא יתאמו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם שהיינו בגלות, את כל המחלות של הגלות, לאט לאט אנחנו מתחילים להתנער מהם. והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, ותיארתי אותם והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוקים. ועבדי דוד, עוד פעם חוזרת, עכשיו חוזרת הדמות הזאת שהתחלנו בה, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. ובמשפטים ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. אני ודוד עבדי נשיא להם לעולם, דילגתי קצת, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. כן, כאן אנחנו מגיעים למקדש. המקדש הוא לא צץ מאיזושהי, באיזשהו מקום בלי קשר. זה מתוך הפרשה שלנו. מתוך ואת ארובתם תיקח, אנחנו מגיעים למקדש. כן. והיה משכני עליהם והייתי להם לאלוקים, והמה יהיו לי לעם, וידעו כי אני השם מקדש את ישראל ביותי מקדשי בתוכם לעולם. שנזכה בעזרת השם מתוך הימים הגדולים האלה להמשך חיים ולהמשך שלום. כל טוב לכם.